רכילות אחר כך. אנחנו פרשת שמיני. אז תפתחו בפנים, כן, שמיני. ויקרא. תן לה את התורה נביאים כתובים האפור הזה. קרוא, כן. ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו לזקני ישראל. אצלנו זה עמוד סמכי. ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בן בקר וחטאת ועד לעולת תמימים והקרב לפני השם. אנחנו ביום השמיני של שאחרי שבעת ימי המילואים, שבעצם אנחנו בתהליך ארוך שראינו את המבנה של המשכן, ואז התורה התחילה לספר לנו הפרשות שאנחנו דילגנו עליהן פה בעצם, את הקורבנות, העבודה של הקורבנות במזבח, את הקידוש של של המשכן, ואז הכהנים אמורים להיכנס לתפקיד שלהם, גם את הבגדים של הכהנים, הכהנים אמורים להיכנס לתפקיד שלהם, והמשכן אמור לתפקד, כשהפואנטה של המשכן זה חזרת שכינה לארץ, שזה בעצם השלמה של משהו שממתין לנו מאז, מאז גן עדן בעצם. אבל בגן עדן היה מצב של נוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם התחתון. עוד לא המצב של המציאות הכי עליונה של הנוכחות שלו, כי לא לשכוח שגן עדן זה רק מצב חלקי, לא המצב השלם. אבל בדרך כלל יש לנו הרגל לחשוב שגן עדן היה המצב השלם, ואז דפקנו את זה ואנחנו רק חוזרים לשם. כאילו כל המהלך של הבריאה זה רק חזרה אחורה. אז בעצם גם מגן עדן היה אמור להיות תהליך של התעלות. ירדנו עוד יותר, אבל כן, בכל אופן בגן עדן היה מצב של נוכחות של השכינה בארץ. זאת אומרת גילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם התחתון. בעוד שרוב החיים המוכרים לנו היום זה מצבים של הסתרה ברמה כזאת או אחרת, עם ניצוצות של ריח, של נוכחות של הקדוש ברוך הוא, שזה רוב העבודה הפנימית, מה שאנחנו מכירים, זה בחלקים המאוד תחתונים באופן יחסי לגילוי השכינה. אתם מבינים מה אני אומר? לא. אז מההתחלה. נכון, איפה אלוהים? איפה הוא? אז יש מי שיגיד, לא יודע, אבל נגיד בחוגים שלנו, מקובל להגיד בכל מקום, נכון? אבל התשובה של הפנימיות היא טיפה יותר מורכבת, היא ממלא כל אלמין וסובב כל אלמין. הוא ממלא את כל העולמות והוא סובב את כל העולמות. זאת אומרת, בצד מסוים זה נכון להגיד שהוא נמצא בכל דבר ובכל מקום, ובצד אחר זה לא בדיוק ככה, אלא הנוכחות שלו היא כביכול שם, במקום שרוצים להגיע, ואנחנו מנסים להביא אותו לפה, אבל הוא כביכול לא פה. בסדר? אז זה סתירה, נכון.
זה סובב, אבל הוא גם ממלא.
כן, אז זה שני חלקים שהם בסתירה. כי אם אתה צעים הוא... בסדר, זה נכון, שהוא גם מסביב וגם בפנים, אבל במשמעות הפנימית זה אומר שהוא גם פה והוא גם לא פה. זאת אומרת, אם נתרגם את זה קצת לעבודה פנימית, הוא גם איפה שאני נמצא, אבל הוא גם במקום שאני שואף להגיע. כי אם הוא רק ממלא כל אלמין, אז אין תנועה, אין שאיפה. הכל בסדר כבר, ורק נשאר לי לגלות את זה שהכל בסדר כבר. זה הממלא כל אלמין. הסובב כל אלמין זה המקום שבו, כדי לפגוש את אלוהים, אני צריך תנועה. לא ככה, לא במצב הזה, אלא במצב שאחר כך. אם נעשה משהו אז וכו' וכו', אחרי הצבא, אחרי האוניברסיטה, אחרי שהילדים...
אז אני דרך קצת, אני צריך לשמור את המתח הזה של
האוויר שם. בדיוק. צריך, כל אחד תלוי מה, איזה מתח חסר לו להחזיק. יש מי שחסר לו את המתח של להביא אותו, ויש מי שחסר לו את המתח שהוא פה. אם הדבר הזה יושב אצלי באיזון, יש לי תנועה מתוך שקט. אני מטפס על ההר, אבל אני נהנה. ורגוע, ואני לא מזיע ולא מתנשף. כמו שאמר לי פעם, זה יועץ, מישהו שהמליץ לי איך לעשות טיול בנפורנה. זה מישהו שאני עשיתי טיול, ונשברו לי הרגליים כמעט מהטיול הזה, אז... ואז פגשתי מטייל יותר ותיק. הוא אומר, אתן לך טיפ. אם אתה מזיע או מתנשף, אתה הולך מהר מדי. זה הטיפ למטייל הטוב. אז אותו דבר זה עם עבודת השם. אם אתה מזיע או מתנשף, אתה הולך מהר מדי. יש לי תנועה, אבל אני, זה כיף. התנועה היא כיפית, היא לא בסטרס. אז זה האיזון בין ממלא כל אלמין לסובב כל אלמין. כי גם עכשיו שאני באמצע עלי על ההר, יפה פה. זה מקום סבבה פה. אז אם אתה כל הזמן אני רוצה להגיע לשם, אז כל הדרך זה בסה, אין פה אלוהים, כאילו האלוהים זה יהיה שם כשאני אגיע. הוא ממלא כל עלמין, אבל אם זה רק ממלא כל עלמין, אז למה, רגע, אז למה אני מטפס על הער הזה בכלל? בוא נשב פה וגמרנו. זה גם רעיון לא רע, כן? אז יש... עכשיו, למה אני אומר את זה? קלטתי נכון. כי היום בתרבות שלנו, איפה שאנחנו מסתובבים, הכל זה תנועות בתוכי, וכשאומרים אלוהים מתגלה, לא מתגלה, הכל זה תנועות בעולם הנפש המוכר לי. שזה נפלא מאוד, וזה באמת הבסיס של השיעור שלנו כאן. כן? אבל יש עוד מימד אחר, שבאמת במצב הכללי של העולם, זה לא רק שאני מדמיין או לא מדמיין, במצב הכללי של העולם יש מחסור בגילוי שכינה. ובמציאות שאין בית מקדש, כל הדברים שאנחנו מתעסקים איתם, עליית, נירידה וזה, זה רק remnants, כאילו זה רק איזה זרזיף מאותן תנועות שיקרו כשיש בית מקדש. זאת אומרת, מה שאתה מכיר שיש לך נוכחות, יש לך שקט ושמחה וזה, זה רק בשביל לעשות לך חשק לגילוי שכינה אמיתי בעולם, שזה... זה מה ש... גן עדן. גן עדן זה... שאני לא רק משחק באולי יש אלוהים, נכון, טוב, זה בחינה, ועכשיו הרגשתי טוב, זה נקרא שיש אלוהים, זה גם נכון, אבל יש גילוי. פה אתה עוד מאחורי אלף מסכות והסתרות.
זה גילוי של הספק בעצם? באיזשהו מקום? כאילו לא יהיה ספק?
תראי מלאכים. תראי את המרכבה, תראי את הקדוש ברוך הוא מתגלה. מה שאת אומרת, זה עוד פעם, אני מחזיר את זה, את צודקת. אבל זה מחזיר את זה לתנועות, נגיד, הקטנות יחסית בעבודה הפנימית. בעוד שיש עוד סולם שהוא כזה. ואנחנו, רוב הלימוד שלנו ביום יום הוא פה. יש עליות, ירידות, הכל זה בחינה. המילה שמשתמשים בה בחסידות זה בחינת. בחינת זה אומר, יש מערכת כללית, אז אני לא אולי שייך למערכת הכללית, אז אתה יודע מה, בוא תראה לי איך אותו דבר קיים בתוך המערכת הקטנה שלי, יש את כל המבנה הזה. כן? יש 10 ספירות כלליות, ועכשיו בתוך המלכות יש 10 ספירות פרטיות. אז גם פה יש תנועות של הכתר, אבל לפעמים אתה צריך להזכיר לעצמך, לא לשכוח שכל מה שאתה מדבר, זה הכתר של המלכות, אבל יש את הכתר ההוא, כן? אז זה לא מה שיש פה רק. אז מה שמדובר פה זה על שכינה כללית בעולמות, שהיא משהו שגם לאברהם היה לו גילויים, היה לו עליות, היה לו ירידות, ליצחק, היה לו לעם ישראל במצרים, אבל באופן כללי, המצב הכללי של העולם, עוצמת הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם, בגן עדן הייתה משהו אחד, ואז לאט לאט הייתה הסתלקות, ועם האבות מתחילה החזרה, והמשכן זה השיא שהוא ממש, וירא אליכם כבוד השם. שזה... אז אנחנו מריחים את זה, לא יודעים מה זה, כי לא היינו במצב הזה, אבל מריחים את זה דרך, כמו שאת אומרת, שפתאום מתגלה אליי הבהירות הפנימית, אז זה דומה. אז זה עושה לי חשק שאולי אני ארצה שיגילו שכינה כללי בעולמות, שזה עוד... הרבה מזה. אתה נוסע להסביר לילד מה זה ים. אתה אומר לו, זה כמו אמבטיה כזאת, רק הרבה יותר גדול, לא רואה ים. אבל בדמיון שלו מה הוא עושה? הוא מצייר אמבטיה, אז הוא מגדיל אותה, אז הוא רואה מן אמבטיה ענקית. אבל ים, טוב, זה נכון שהמשל הוא טוב, אבל יש ים, זה ים, זה אמבטיה. אז הגילויים של המהות שלנו זה האמבטיה, ויש גילוי שכינה, זה ים. אז איך עושים חשק, איך מתקשרים עם זה? אז מתקשרים עם זה חזל, הרבה פעמים משתמשים בכוח המדמה. אתם אומרים, תחלה דומה לים, דומה לרקיע, הוא דומה לכיסא הכבוד. אני לא יודע מה זה כיסא הכבוד, אבל אומר, תטייל עם המדמה שלך. תראה, תחלת, הוא דומה, זה הפתיל תחלת, דומה לים. טוב, אז רקיע, זה כיסא הכבוד. אבל מתחיל להרים את המדמה שלך לא יודע. אז משהו בפנימיות שלך תופס את הרמז, שמעלים אותך באיזה סולם של דמיונות, עד ל... כנראה כשאני אראה את כיסא הכבוד, אני אבין למה זה היה דומה לים ולרקיע ולתחלת. אז כל זה מה שאמור לקרות בבית המקדש. גם קורה ברמה כזאת או אחרת. ואז היה שבעת ימי מילואים. שבעת ימי המילואים זה לפני ממש כאילו מפעילים את המנועים בבית המקדש. הכהנים עושים שבעה ימים שהם יושבים בפתח של המשכן, והם מתרגלים. הם עושים את העבודה, ועוד משהו קורה מעניין, זה שהם מקימים ומפרקים את המשכן כל יום. לא, באותו מקום. תפרק, תראו. קדר, בצבא. שלא תזה, לא תרים ראש. תזיז, תזיז את הערמה לפה, יופי, תזיז את הלפה. לא, זה באמת מעניין מאוד. למדנו עכשיו בבית יעקב, הארי הקדוש אומר שזה היה רמז לעולמות שנחרבו לפני העולם שלנו. שהקדוש ברוך הוא היה בורא עולמות ומחריבן, ואז בסוף נהיה העולם הזה. הוא אומר שזה רמז לקשר שהעולמות שנחרבו, הם לא נחרבו סתם, אלא התהליך הזה של עולם נבנה, נחרב, נבנה, נחרב, נבנה, נחרב, הוא חלק קריטי ממה שמאפשר לפעם האחרונה שהוא יעמוד. וכשבונים את המשכן שהוא מין מייצג של העולם כולו, אז גם כן עוברים את התהליך הזה. פרקים, בונים, פרקים, בונים, פרקים, בונים, כדי שביום השמיני הוא יעמוד, וזהו על הגב של הפירוקים האלה. כי בחיים שלנו, כשמשהו מתפרק, בדרך כלל אנחנו חווים שזה הלך, זה כישלון, מתחילים מההתחלה. אבל בפנימיות אין דבר שקורה סתם. תמיד דבר נבנה ומתפרק, הוא השאיר משהו בעולם, והוא לאט לאט בונה את האפשרות של היום השמיני. הבית יעקב, למדנו ממנו לפני יומיים עם חבר, הוא אומר, מה שנשאר שם זה הצעקות. כל פעם שנחרב המשכן, אז יש צעקה שהוא יבנה, זה נשאר. כן? יש איזה, כל פעם שאתה עובר איזה תהליך של בנייה וזה נחרב, יש לך צעקה של לאן זה הלך, והצעקות האלה בונות את הכלי לזה שבפעם האחרונה הוא יישאר. אז זה ההכנות לפרשת שמיני.
הצעקות בונות את הכלי לזה שבפעם הבאה הוא יישאר?
כן.
יכול להגיד על זה משהו?
יכול לצעוק על זה משהו.
כולם
עינינו
כשהוא אמר לי כולם.
כן, זה ממש מובן.
תגידי את משהו על זה.
אני לא מבינה את זה.
איזה חלק את לא מבינה?
של הצעקות שהם יגרמו לזה שזה בפעם הבאה שהוא יישאר. כאילו זה שהוא נגיד יבנה עוד פעם, אז אפשר להבין שהצעקות כאילו, אבל זה שהוא יישאר.
יש סך של צעקות, צריך להגיע לסכום. לא באמת סכום. יש, כן, זה קשור לזה לתפוס שתהליך רוחני הוא נבנה אחד על השני. צעקת פעם אחת, צעקת פעם שנייה, בחוויה שלנו זה אני עוד פעם צועקת את אותו דבר. אבל בפנימיות זה לא עוד פעם, זה הצעקה השנייה היא לא כמו הראשונה, היא על הבסיס של הראשונה, היא בונה עוד משהו. אנחנו מתוך ההסתר לא רואים את התוצאות של המעשים שלנו ברוחניות. אז אנחנו חווים, יום התחיל, יום נגמר, התחיל יום חדש, זה לא קשור לאתמול, זה לא בונה כלום, לא זז כלום, לא זה, אבל ברוחניות כל כישלון הוא משאיר משהו, כל בנייה שלפני זה, גם אם היא התפרקה אחרי זה, השאירה משהו. וגם כל צעקה משאירה משהו, גם אם יש שבע אחר כך, אז אתה לא עוד פעם צועק משהו שכבר צעקת ולא שומעים אותך. אולי בפעם השביעית תשמעו אותי. הצעקה השנייה היא מקבלת כוח מהצעקה של אתמול. אז השאלה, מה גורם לפעם האחרונה להישאר? בין היתר זה ההשתוקקות. ההשתוקקות שלנו, הבונים כלים. הרבה דברים. קיצור, בן אדם צריך להתחיל להכיר, בטח מכירה וכולנו מכירים, מה בונה בתוכנו החלק הזה שנלקח מאיתנו מה שרצינו ומה שכיוונו שיהיה לר ולא הלר וזה, מה זה, ואתה צועק ולמה לקחו את זה ממני ומה יהיה וזה. כל הדברים האלה בונים משהו בנפש שהוא לא תקלה בדרך ללבנות את הדבר. זה הרעיון. ואז ביום השמיני אמורים לעשות את הקורבן הסופי שמוריד גילוי שכינה. ואם תדלגו רגע, יש גם עוד כל מיני קורבנות. ותראו, אצלנו זה עמוד עין.
אני משמעת.
באיזה פרק ת' פסוק כף ב'. אז הם עשו לפי ההנחיות. הקורבנות של אהרון והבנים שלו.
אז בית מתחיל בסט בסמכתה. וירד. ויסה? ויסה.
ויסע, כן. אז בעצם גם כן, הכהן אמור להיכנס לתפקיד שהוא באמת לא סתם לא עשו אותו עד עכשיו, כי בני אדם נמצאים באיזה מצב רוחני, נפשי, פיזי, שלא מאפשר את העבודה הזאת. אז יש תהליכים שלמים איך יהיו אנשים שיוכלו להיכנס לעבודה הזאת, שזה אהרון, והם צריכים להתאר מכל הקליפות ותומת המוות, והם עושים את זה. ואז כבבית, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים. ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד, ויצאו ויברכו את העם, וירא כבוד השם על כל העם. אז זה גם כן פסוק שאפשר לעבור לידו ככה, אבל הוא... כן, אחרי כל התהליך הזה באמת נראה כבוד השם אל כל העם. לא יודע, כל אחד צריך לתת לנשמתו קצת לדמיין מה זה, אבל זה הדבר הזה שאתה חיכית לו תמיד. אני לא יודע מה, עוד פעם, אם נחזיר את זה רגע קצת בשבילנו, זה פתאום סוף סוף מתבהר לך הסרט, כאילו מה ומה זה, הכל ברור, לזה חיכינו. ולכאורה, יופי, מעולה, אז מה... אבל אז קורית שם תקלה. ותצא אש מלפני השם ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, וירא כל העם וירונו ויפלו על פני. הוא יוצאת אש ואוכלת את הקורבנות האלה, שזה גם עצם ההתרחשות הזאת, אבל זה גם סימן של ההתאחדות. למדנו גם שם בבית יעקב, אבל זה מופיע בעוד מקומות. זה הנקודה של ההתאחדות של העולם התחתון בעליון. כי המצב הבסיסי בחיים שלנו זה שהעולם התחתון מנותק מהעולם העליון. שהעולם הגשמי, העבודה שלי מנותק מהפנימיות שלי. שהכסף שלי מנותק מאני לא יודע מה. שהחלקים התחתונים שלי מנותקים מהעולם העליון. העבודה של בית המשכן על ידי הקורבנות זה איכשהו להצליח לייצר מצב שהם נפגשים ומתאחדים. שנגמר הפירוד. אנחנו חיים באלמה דה פירודה ומנסים להגיע למצב של התאחדות. והרבה מהעבודות בזוהר מתארים את הקורבנות, זה מצב של התקללות. פתאום נהיה אחד. ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו ויתנו בהם אש וישימו להקטורת ויקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם. תצא אש מלפני השם ותאכל אותם. וימותו לפני השם. היום משה אל אהרון הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבד וידום אהרון. מה אתם נשמעים כבד?
זה כאילו רק עכשיו. או? כולם רואים את שתי אנשים.
כן, אז זה קטע קצת מזעזע. אחרי כל המתח שחיכינו בול בפרמיירה, אז הבנים של אהרון,
זאת הפרמיירה?
כן. זה ממש הרגע של הגילוי במשכן, ובני אהרון הולכים. איזה תפקיד? פשוט יש לה שאלה אישית בעניין הזה.
לא, אבל בתכונה שהם צריכים להביא לעולם, כאילו קורה דווקא בתהליך הזה משהו בתכונה הזאת. אני סתם שואלת שאלה.
עשו מעשה שקצת הקדים את זמנו, זה לא קשור לאהרון אפילו, זה קשור
לבנים שלו. זה קשור לאופי של הכהונה, של מה שהיא צריכה להביא לעולם.
ומה שאת רוצה, מה שנעמה מנסה להגיד זה שהן זה בכל אופן זה המשפחה של אהרון, אז אי אפשר לנתק את זה מזה. זאת אומרת, אפשר להגיד את זה מקרי. בסדר, הבנים של אהרון היו, היה להם איזה משהו לא אופייני, אבל היא רוצה להגיד, אולי זה קשור לעניין. לנסות להבין מזה מה זה אומר על, על המשפחה של אהרון, על מה שהם...
אבל התהליך בכלל שקורה...
כן.
מה הופך את האש הזאת לזרה?
זה השאלה הגדולה. יש לנו אש זרה, אשר לא ציווה, אשר לא ציווה אותה. כן? ואז הם נאכלים. וזה מאוד סתום פה. בסדר, אש זרה, אשר לא ציווה, על זה נשרפים באש לפני השם. כן, תגיד להם, לא, סליחה. כן, יש פה, ואז באמת, מרוב שזה סתום, אז יש על זה אולי 20 תשובות. מה בדיוק קרה שם. ואחת התשובות, אנחנו רוצים להתבונן בדרך רבי נתן, אבל סתם ככה באינטואיציה, מה זה אומר לכם? יש זרה שלא ציווה השם, לא ציווה אותה.
מה שעליו לזה, היו לנו מלא פרשות עכשיו על איך לעשות כל דבר במדויק, ומספיק דבר אחד שהוא לא במקום, שזה לא... כאילו היה הרבה 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 תשומת לב, אבל שכל דבר חייב להיות מדויק.
כן, לכאורה זה קצת מפחיד. מה שאת אומרת, שהוא הכל מדויק, ואם אתה מפספס במילימטר, הלך עליך. אפשר להבין את זה גם. זאת אומרת, כתוב מדקדקים צדיקים כחוט השערה, שככל שאתה עולה במדרגות, הניואנסים הם קטנים. אבל כמו שאמר לי פעם מישהו, זה לא עושה כל כך חשק להיות צדיק אם ככה. ככל שאני אעלה, אני אוכל אותה על דברים יותר קטנים, אז מי רוצה לעלות לשם? מזדהה עם השאלה.
יש את הצד השני של זה, כן?
שמה?
שיותר נהנה מהדברים הגדולים מצד שני.
מה זאת אומרת?
ככל שאני עולה ב...
המדרגה.
מדרגה שלי, כן. אז יש לי ראייה שמאפשרת לי יותר ליהנות מצד שני ויותר לראות דברים שאנשים אחרים לא.
כן. אולי זה שווה את
זה.
אולי הג'וב שווה את הסיכון.
אולי זרה זה קשור איכשהו אולי למילה אגו. כאילו הם עשו את זה בשביל משהו יותר שלהם ופחות אש של שליחות יותר כזה. אני רוצה עכשיו את לי.
כן, זה מתבקש הרבה פעמים מהנקודה שיש זרה שלא ציווה אותם. לכאורה זה רעיון שלי, אולי לא מהמקום הנכון, את אומרת. אז יש אש, אבל יש אש זרה.
אולי זה קצת מוחד עץ הדעת קצת.
שמה?
של להקדים את זמנו, שכאילו להיכנס למקום או לעשות איזשהו מעשה שמושך את ה... אורות, אבל לא בזמן או לא במקום או...
כי למה אתה תגיד לא בזמן או לא במקום?
בגלל שכתוב אש זרה, זה הדבר היחידי שאני יכול לחשוב עליו, אני לא יודע. אין לי את כל הרקע של מה שמסביב לפסוק הזה.
תראו למשל מה שרשי מביא לנו, יש כמה מדרשים על זה, אחד המדרשים מובא ברשי, רבי אליעזר אומר, לא מתו בני אהרון, אלא על ידי שהורו הלחן בפני משה רבן. זה לא, הם ניסו להחליף את משה. זה הסבר אחד. רבי ישמעאל אומר, שטויי יין נכנסו למקדש. הם היו באמצע משתי פורים, אמרו, יאללה, אני הולך להעיף קורבן, חבל לך על הזמן.
לא היה פורים.
התבלבלו.
שטויי יין, בשביל המשל. פעם הרב שלי, הרב שלמה בנאים, זכרונו לברכה, אמר, במדרש אתה תמיד צריך להביא את זה קצת להיום, כי המדרש נועד לקרב את זה אליך, ואם הדימוי הוא לא דומה לך, זה אומר שבפריז ניסו להסביר את המן, מה היה הקטע שלו עם מרדכי, אז במדרש כתוב שמרדכי לא קרה ולא השתחווה, כי להמן היה פסל של עבודה זרה בשרשרת. אז בפריז שם היה מישהו ברחוב שאמר, היה לו צלב על זה. בסדר, כאילו, זה העניין. מה זה אומר להם? פסל של עבודה זרה. צלב, כולם בפריז, הם מבינים על מה מדובר. אז רבי ישמעאל היו באמצע פורים, נכנסו. ומאיפה, מאיפה מביאים את זה שיין? כי אחרי מיטתה מזיר הנותרים שלא ייכנסו שטויי יין למקדש. אני זוכר אם זה פה. כן, תראו בפסוק ח' בפרק י' וידבר השם אל אהרון למור, יין ושיכר על תשת אתה ובניך איתך בבואכם אל אוהל מועד ולא תמותו, חוקת עולם לדורותיכם. אז המדרש אומר, למה פתאום לקדוש ברוך הוא דחוף לדבר על יין ושיכר ושיש סכנת מוות מי שנכנס שטוי למקדש? בגלל הסיפור, זאת אומרת, זה לא כתוב במפורש.
הוא איחר בכמה פסוקים, איחר
את זה קודם. למה? כן, כן. את שואלת שאלה טובה שמופיעה כמה וכמה פעמים בתורה, שהמצווה באה אחרי ההתרחשות. שקורית איזו התרחשות, זה לא הולך, ואז אומרים, אתה יודע מה, אל תעשה ככה. וזה דווקא נותן קצת אחיזה למה שרני אומר, שיש מה להבין שאולי זה יכל לעבוד. ומכיוון שזה לא עובד, אז הוא אומר, אל תעשו ככה, אבל זה לא מוכרח, אם זה היה מוכרח. הוא אומר להם את זה לפני, זה באמת. זאת אומרת, מכיוון שזה לא הולך, אז בוא נרד מזה. יש הרבה פעמים בתורה שיש ניסיון למשהו שלכתחילה אולי יכול לעבוד. אבל כשזה לא עובד, אז אומרים, טוב, אתה יודע מה, בוא נעבוד בשיטה אחרת. אז גם פה יש מצב, למה להיכנס שטויין למקדש? לא רק בו שהם דלוקים באמצע משתי פורים, אלא בין היתר, כמו שאמרת, יין, לפי אחת הדעות, עץ הדעת היה יין. אז הם מנסים לעשות איזשהו תיקון, שאם הוא יצליח, אולי הוא ירים את הכל. זה מתחזק מהחיבור של מה שאתם אומרים. עכשיו, אש זרה אשר לא ציווה אותם הרבה פעמים, זה לא בעיה, יש ככה, האנשים שאוהבים סדר, הם מבינים, לא ציווה אותם, אתה תעשה מה שאומרים לך בלי עוזמות. ומי שרוצה לחדש מעצמו בעבודת השם, אז הוא לא בכיוון, וזה אש זרה. בסדר? מתחברת, תעשה מה שאומרים לך. כן? אבל אלה שהם יותר פריקים, אז הולכים לכיוון אחר, ויש הרבה תורות על זה. זה לא הבעיה שלא ציווה אותם, זה עיקר העניין של הבן אדם שהוא יעשה דברים שלא ציוו אותו. או זה הולך או זה לא הולך, אבל משה רבנו לא ציוו אותו לעלות את הערב רב. וזה עיקר הגדלות שלו. כשהוא עושה מה ציוו אותו זה לא חידוש מעניין. אבל יש את הנקודה של האדם...
זה
מה?
זה הגדלות עכשיו?
כן.
זה היה כמסות כל הדרך.
נכון. אז מה? זאת אומרת, עוד פעם צריך לנסות להבין אצל האנשים האלה הרבה פעמים מה הם רצו. ולמשה רבנו יש יוזמה להעלות את הערב רב ולעשות גרים, לא סתם כי הוא אומר, יאללה, בסדר, תבואו. יש לו, הוא רוצה משהו. והוא רוצה משהו שיש לו סיבה לרצות אותו. להביא גרים זה אחת המשימות הגדולות של עם ישראל. זאת אומרת, כל מי שרוצה להצטרף למהלך, זה מטרה גדולה. זה לא איזה תקלה, לא הפרעה בדרך. טוב, יאללה, תבואו. וזה... אם אפשר לפתוח את הדלת. בסוף זה נפל, אז בסוף אמרו, טוב, אולי זה לא רעיון טוב להמשיך עם המהלך הזה, אבל לכתחילה זה רעיון נפלא. אז הרבה דברים בתורה בנויים על התהליך הזה, שדווקא יש ניסיון למשהו גדול, הוא לא הולך, אז אנחנו אומרים, בסדר, אולי לא הולך כרגע, אולי לא הולך בצורה הזאת, בוא נחכה עם זה לאחר כך. אבל נותנים לאדם הרבה פעמים לנסות קודם. כן? כמו המרגלים, לכו תראו את הארץ, ואז הם חוזרים, אומרים זה, אז למה נתת להם מראש? הרבה עניינים כאלה בתורה. זה לא לא בדווקא הבעיה זה שהם עשו משהו שלא ציוו אותם, אלא הם עשו משהו שלא ציוו אותם, זה לא הלך. אבל זה נפלא. הם רצו להביא את האש של הבן אדם. את האש שלפני זה אנחנו מסודרים, הבנו. אבל מה עם האש של הבן אדם? מה עם הקטע שלי בעולם? שאני אביא אותו ושאף אחד לא יגיד לי. גם האיש ביצה והבית יעקב וזה שבונים בניין גדול שזה עיקר העניין שלך בעולם, האיש שלא ציוו אותך. האיש שציוו אותך זה בסדר, אתה בסך הכל במשחק, אתה עושה מה שנכון, זה ברור, כולם יודעים שזה מה שצריך לעשות. אבל מה עם הקטע שלא ציוו אותך? שם נכנס החלק המעניין בעבודת השם. לזה מחכים, שאתה תגיד את הדיבור שלך, שאתה לא יודע אם הוא הולך או לא הולך, ואתה תאמר. הבנתם מה אני אומר? החלק הזה זה החלק העיקרי בעבודת השם. שיש משאירים, יש חלק שמשאירים לך מאורפל, ואתה צריך להבין לבד מיוזמתך שכדאי לעשות את זה, ואתה עושה את זה, ואז אומרים לך אם זה היה בכיוון או לא. אבל אתה לא יודע לפני. למשל על אברהם אבינו, לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך, ואז אברהם צריך לבחור את הארץ, ואז הקדוש ברוך הוא יגיד לו, אם בחרת את זה, נראה לי שאתה תהיה שותף טוב. אבל אם אברהם היה בוחר מקום אחר, ואז הקדוש ברוך הוא היה אומר, יפה נחמד, ופונה לבן אדם הבא. פונה לבן אדם הבא. לא, לא. זה אפילו יותר מזה, זה, או, אף אחד לא מבטיח, זה קצת בסה נשמע, אלא זה החלק הנפלא שלנו כבני אדם, זה החלק של הערפל, החלק של התוספת האישית.
אבל הערפל הזה, זה קצת נוגד לי את העניין הזה שאני הייתי בטוח, כן, שהמצוות מכסות את כל קשת מצבי האדם בעולם. והבחירה שלנו היא לגוף במצוות בסופו של דבר.
אתה נותן את התזה הראשונה. אתה נותן את התזה הראשונה שאמרתי, שהתזה הראשונה לכאורה, שאתה יכול להבין שאני פחות שותף לה, אבל אני לא מכחיש שיש אנשים שחיים ככה. כן? אז לא בסדר, אני רוצה להיות אגון, לא לראות שיש כמה צורות להיות יהודי, יש תדרים כאלה. אז אני אומר בכנות איפה אני נמצא, ואני יודע שיש משהו אחר. אז יש את התדר הזה שאומר, המצוות יגידו לך כל מה לעשות. כל מה שיש לך זה לעמוד בזה. זה משימתו של היהודי בעבודת השם, לעשות את מה שהוא יודע שנכון ולא ליפול מזה. זה צורה אחת להבין את הדברים, ואז כאילו היהדות זה ההסכמה להיות בידוע. בסדר?
וגם אם אתה לא תעשה את זה, אז יכול למות.
זה בלי קשר. גם וגם, בשתי התזות אתה יכול למות.
אבל ככה, כי למשל, מצוות של בן אדם לחברו, זה משהו שהוא דורש מאמץ נפשי.
לא אמרתי שהוא לא קשה.
זה לא כאילו שאני עכשיו כן רוצה
להתפלל
שחרית או לא.
לא אמרתי שזה לא קשה, אבל אמרתי שזה הציור של הידוע. שזה ברור, אתה צריך לשאול, יגידו לך מה לעשות, ועכשיו קשה לך לעשות את זה. עכשיו, אני אומר משהו אחר, ממד אחר.
קשה לשבר את המידות לבחן.
על מה?
אתה מדבר על התחום האפור.
זה תזה א', עכשיו תזה ב', הדגל שלי בעולם. כן, עבודת השם זה הלא ידוע. לא הכן ידוע. זה להסכים להיות בלא ידוע. מה זה להיות דתי? להסכים לשחרר שליטה ולא לדעת. זה להיות דתי.
נעשה ונשמע.
מה זה?
נעשה ונשמע בדיוק.
אבל מה זה? לא נעשה ונשמע שכתוב, אז אני עושה וזה לא. אתה תעשה מה שאתה מבין, ואז אתה תשמע אם זה נכון. עכשיו, מה זה? הרבה דוגמאות יש לי, אבל...
אתה יכול להגיד את הדוגמה על עצמך, אם זה לא אישי מדי?
הלכה ישר, יש חשבתי רוצה דוגמאות מהמסוקים.
לא, כאילו, הלכה.
מה
שקרה
לכם,
למשל,
בסוקים
אחר כך
ריצת
יש
ואוכלת
אותך, זה לא משהו.
לא, לא. אז אני אומר, אני אנסה להסביר. כתוב בזוהר שהקדוש ברוך הוא יש לו הנהגה בעולם, וכל פעם שאתה חושב שאתה מבין את ההנהגה שלו, אז הוא עושה הפוך. הוא עושה ככה, אז אומר, הבנת? יופי, עכשיו אני עושה הפוך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא אחוז בשיטה כזאת או אחרת. יש לו ככה, יש לו ככה. אין שום דבר שאתה תגיד, ככה זה אלוהים עושה בעולם, כי במקרה אחר הוא עושה הפוך. עכשיו, האדם צריך לדבוק במידותיו ולהיות משוחרר. עכשיו אני ככה, מחר אני הפוך. בסדר? עכשיו, למה זה קשור למה שאת שואלת? כי בעצם, אני לא יכול שיהיה לי ברור בשום צורה, האם עכשיו זה זה או זה זה. כי לכל כל מצווה כמעט שאת תגידי, הנה היא כתובה שם, יש מקרה שבו צריך לעשות הפוך. אין שום כמעט מצווה, אם לא אין בכלל מצווה, שלא במקרה מסוים צריך לעבור עליה, לעשות הפוך. כן? דוגמה פשוטה, יש שבת, נכון? לא, אבל פיקוח נפש דוחה שבת, הסימן ששבת זה לא מוחלט. כשר, יופי, אז בקרב מותח לכל מה שאתה רוצה. אז גם שזה הפוך. אחד אחד תעברי, במקרה כזה זה הפוך, במקרה כזה זה הפוך, אז מה אמרתם לי? אז בסדר, נכון שיש מבנה בסיסי, אבל באמת הוא מבנה מתעתע, כי הוא נראה כזה מוחלט, הוא באמת לא מוחלט, וגם מי שלומד הלכה, כמו שאתה אומר, ההלכה מכסה את כל המקרים, אז ברור שהיא לא מכסה את כל המקרים. אין שום מצב שבעולם, ששום ספר שבעולם יכול לחסות לך את כל המקרים בעולם. אז מה בסוף עושה הפוסק או אתה במציאות הזאת שאף אחד לא כתב עליה כלום? אתה מחליט. ושם זה החלק הכי מעניין בעבודת השם. על המקרים שכבר כתבו ואתה יודע מה לעשות, זה בסדר, זה זורם. נלך הכי פשוט, נלך יותר פשוט, בסדר? מי? אתה עכשיו, לא יודע מה, אני עכשיו בתפילה ואני אסור לי לדבר, ועכשיו הילד שלי בא ובדוק נפל ובוכה וזה. אז מי יגיד לי, אוקיי, יש את זה, אבל מצד שני יש להקשיב לילד. מצד אחד, אל תיתן לילד לשדר שכל פעם שמשהו מפריע לו, אתה יכול לצאת מהתפילה. מצד שני, תפילה, יש לך פה ילד בוכה. אז מי יגיד לך? אף אחד לא יגיד לך, אלא אם כן אתה תלמד לפתח מצפן של אשר לא ציווה אותך השם, או אחר, שאתה תבין מה השם מצווה אותך, את הציווי מבפנים ולא מבחוץ. זה בחינת תורה שבעל פה ולא תורה שבכתב. תורה שבכתב זה החלק הברור שהוא הוריד לנו. תורה שבעל פה זה התורה הגנוזה בנשמות ישראל, שהיא מתחדשת מלמטה. שהיא לא מה שהשם אמר, היא מה שאנחנו אומרים לו שזה התורה. והוא אומר שעם ישראל, למה הוא לא רוצה לקבל את התורה? יש שיר שלם של המורה שלי, הרב ביניים אם אתם רוצים, שניים, שלושה אפילו על זה. למה עם ישראל מסרב לקבל את התורה? לא בגלל החלק שאומרים לו מה לעשות, בגלל החלק שלא אומרים לו מה לעשות, זה מלחיץ אותו. כי זה אומר שאני חופשי. אם היו אומרים לו, תשמע, הכל יהיה ברור, אני אגיד לך מה לעשות, אתה רק צריך לציית, פדל, תן לי את התורה הזאת. אבל זה שאני צריך להחליט לבד, ואני לא ידע, זה עזוב אותי, לא רוצה. זה אני לא רוצה. אני לא רוצה להיות חופשי, אני רוצה להיות קבול. אז אם קודם הייתי קבול למצרים, ידעתי מה צריך לעשות במצרים כדי לקבל מזכורת. עכשיו אני בא להשם. אני מצפה שזה יהיה כמו מצרים, רק של דתיים. שעכשיו אני לא יודע מה צריך לעשות כדי לקבל מזכורת, אני יודע מה צריך לעשות כדי לקבל עולם הבא. ואז פתאום הם באים להשם, והשם אומר להם, תשמעו, אתם הולכים להיות חופשים, אתם לא תדעו מה לעשות, אתם תצטרכו להחליט וכל הזמן לזוז ולא לדעת מה... סליחה, בשביל זה באתי להר סיני, חשבתי שתגיד לי מה לעשות. אבל לא, אני עבד השם ולבדו חופשי. תצטרכו להיות חופשיים. עזוב אותי, רגע. לא רוצה, לא רוצה חופש.
אז אפשר לשאול משהו. אוקיי, אם אנחנו הולכים...
יש לי איזה קושייה קטנה על הקטע
שלך. אם אנחנו הולכים על הכיוון הזה, ואז הם יוצאים עם האש הזרה אשר לא ציווה אותם, הם ניסו, מנסים, ולא הולך להם. מה זה הדבר הזה שכאילו... בגללו יכול להגיד להם, לא, אתם לא בכיוון, מה זה?
אז קודם כל יש מה ללמוד על זה, אבל מעצם השאלה זה עוד פעם שאנחנו מחפשים, טוב, נדב ואביהו, הם עשו את זה והם פישלו, תן לי את הקריטריון, שאני לא עוד פעם אצטרך לא לדעת. אתה לא יודע, אם אתה חושב שאתה תדע, אז אתה לא תדע. אתה צריך to play ball, כן? כל יום קורץ, שים את הכסף, תאמר. תחליט, לא יודע מה, תחליט להתחתן. מישהו יכול, אחרי הכל, מישהו יכול להגיד לכם, אתה צודק או לא? זה הוא, זה לא הוא, מה אני עושה? הרי גם אחרי שאתה מתחתן, אתה חושב אולי טעית. ברוב המקרים.
תגיד לי, מה אני צריך
לבוא לו. נכון? מי יגיד לי? אני צריך להחליט.
לא, הוא יגיד לי ו...
איך?
כי אני אראה את מבחן התוצאה. קודם כל, אני אראה איך אני מרגיש עם
ההחלטה. תראה, זה טריקי.
אני אראה איך הסביבה שלי מגיבה להחלטה. אני אראה איך המציאות שלי בתוך ההחלטה שעשיתי.
למה הסביבה?
ולראות שגם בתוך הדבר הזה יש בחירה איך לראות את
המציאות.
ואז זה כאילו מסתרק.
אתה אמרת הכל. ולכן אין בזה טריק. כי אם אתה תחפש הוכחות... לראות שטעית, אתה תמצא הוכחות שבדרך שבה אדם רוצה ללך, מוליכים אותו. אם אתה רוצה לחפש הוכחות שטעית, אתה תקבל. הנה היא מעצבנת, והנה זה, אתה רואה, ידעתי.
אבל יש בחירות שאני אומר, כאילו, אני מעלה לך עכשיו את ההחלטה, תעשה את זה שאני אחליט בצורה נכונה, וזה הרבה פעמים עוזר, ו...
כן, נכון, נכון.
דווקא להסיר את האחריות מעצמי. לגבי אותה החלטה, ולתת לו להחליט...
איך הוא יחליט?
מה?
איך הוא יחליט?
לפלוט עם דרכי השם.
כן, אבל אני אומר, זה, דיברנו מזה פעם, לא יודע אם היית בשיעור הזה, שזה גם הולך קצת לסכנת הניחוש, שאתה אומר לו, אז אתה יודע מה, לאיפה יבוא האוטובוס הראשון, או אם יקבלו אותי לעבודה, אז סימן שזה הכיוון, ואם לא יקבלו אותי, סימן שזה לא הכיוון, או אם היא תחייך אליי עכשיו, זה סימן שזה כן הכיוון. אז יש איזה מקום שעדיין השארתי את ההחלטה בחוץ. זאת אומרת, כל הנושא של מניעות, שהמציאות מגיבה הפוך דווקא, אם תראה, יש סיפור של רבי נחמן על מעשה מירה ובן יחיד, שהוא בדיוק הולך למנגינה הזאת, שמי שמחכה להוכחות, דווקא כשהוא הולך לכיוון הכי חזק, הוא יקבל את כל ההוכחות שהוא לא בכיוון, כי זה מניעות. שמים לך מכשולים בלי סוף לזה, ואתה אומר, זה סימן, זה לא סימן, זה סימן למה? אז אולי זה סימן שאני צריך להתגבר על המניעות, אז תמיד זה השאלה.
אבל פה זה מוות, כאילו זה לא סימן ברור.
זהו, אז יש את הרגע, יש את הרגע שבו כן מקבלים סימן ברור, יש אפשרות, ותצא אש מלפני השם, זהו, זה אתה יודע, כן? יש מצב שאתה יודע, כמו שאתה אומר, כן? מה?
מה
נכון, לא, אני לא אומר שאין סימנים, אבל אני אומר שיש זה ויש תחושה של קרבה, אבל זה לא מונע אותך אתה מחליט ויש לך חוויה שאתה קופץ לחלל. והנקודה שלנו שאנחנו מנס, בסדר, אתה מנסה, אתה בודק, אתה לומד, אבל אתה אף פעם לא נמנע מהחוויה של אימאלה. זה, אל תחפש למנוע את זה, כי הרבה מאיתנו נמנעים מכל מיני החלטות חשובות, גם בעבודת השם וזה, כי אנחנו מחכים שיהיה לנו את הוודאות המוחלטת בלי תחושת לקפוץ. אין. יש, כידוע, במטריקס מפורש, במטריקס מפורש, יש את תוכנת The Jump. זוכרים? לא ראיתם מטריקס? אז יש את התוכנה של הקפיצה, שהניסיון הראשון, אם הוא יכול לקפוץ לבניין השני, מהחלל הריק, ואם הוא עוזר. אם אתה מעשה, אתה תתרסק. אז זה המבחן של המשיח, שהוא מעז לקפוץ. זה
אתה כאילו מתעקש להשאיר את החרדה בקפיצה הזאת, כן, ככה אני מרגישה, ואז לך יש מין התנגדות כאילו שלי. אני אומרת, כאילו, למה? אבל אם יש קרבה, זה לא דווקא יש את החרדה הזאת בקפיצה.
טוב, א', ציירתי הצודקת, שאפשר להבין מה שציירתי כחרדה, או איזה מין פחד, מה, אפשר בלי פחד? כאילו, טוב, בסדר, אני לא, אלף אני לא מתעקש, אני בחוויה שלי, זה שם, אני אולי הייתי שמח שזה יהיה אחרת, אני רק אומר, אני מתעקש להגיד שזה שאתה מפחד לפני זה, זה לא סימן שאתה לא בכיוון או שעוד לא הגיע הזמן. זה אומר שאתה צריך לעבור דרך הפחד. חרדות, כמה עוצמות וזה וזה, יש קרבה, אבל יש לעבור דרך פחד. תמיד, זה הנקודה של המסירות נפש, שאתה הרגע הזה שאתה הולך על משהו, שאתה משחרר משהו, יש את הרגע לעבור דרך הפחד, אי אפשר וזה אולי אני אצדק, אולי זה ותצא אש מלפני השם, כן, הוא מחזק לנו את החרדה פה, כמו שאומרת שרון. הנה הם ניסו, והנה מה שקרה להם. אז, אבל בסדר, לא, אני נהנה מזה. אני מנסה למכור את החוויית הלא נודע הזאת, למרות שזה קצת מפחיד, כי זה כיף. הוא היה מכור לאדרנלין, אבל יש משהו נעים בזה, זה לא, זה סבבה, כאילו,
מה?
במקרה, אני מבין מה, בסדר, הם ספציפית מתו, אז קודם כל, אם אנחנו רוצים להקל את דעתנו, אם אנחנו רוצים להקל את דעתנו במתו הזה,
להם זה לא הלך.
סתם דוגמה.
איך זה הולך?
אם אנחנו רוצים להקל את הנקודה של מתו, אז זה לא כזה גרוע למות לפני השם. זה what a way to go.
למות על קידוש השם.
לא, מה זה קידוש השם? הוא כאילו, הסדר, יש בה הרבה תורות בחסידות הזה, שזה לא המוות מסוג של עונש הגיהנום. זה
תאכל אותם.
זה נחמד. what a way to go.
כי אתה מתעקש שזה פשוט משהו טוב שקרה.
לא, לא. עכשיו בוא נלך למשהו לא כל כך טוב. בסדר, אני רוצה להגיד שיש בזה שני ממדים שצריך להכיר אותם, גם את היוזמה שלהם לא לגמרי לפרש בדווקא כיוזמה רעה, וגם את מה שקרה להם לא רק כדבר רע, אבל בואו בכל זאת נקרא כן פן אחד שהוא מסביר, רבי נתן, מה החלק הלא כל כך מוצלח בזה. עכשיו, תנסו לנשום, זה בסוף יתהפך לטובת האישה, אז תנשמו עמוק בלי התנגדויות. לא, אני חושב זה חשוב מאוד, גם בייחוד אני מלמד כמה קבוצות נשים. עין, בעמוד עין.
תודה על ההקדמה.
הקדמתי לכם.
ויקחו בני אהרון?
כן. בואו נראה. טוב, זה נועז, אבל מה אכפת לי?
מה, נועז? לא.
נדב ואביהו, שנכנסו להקטיר קטורת ולא הנציבו. כתוב בזוהר, למה נדב ואביהו נענשו במיטה? כי היו לא נשואים. ולתפקד ככהן לא נשוי, לא בטוב, מהסוג של עבודה הזאת. כן? אז קודם כל זה מול השיטות שדווקא עבודה רוחנית וכו' וכו' זה הלא... זה פה דווקא מה שגרם למותם שהם לא היו נשואים. כי הבירור והייחוד נעשה על ידי הקטורת המשמחת לב ובחינת שמהפכים היגון והנחה לשמחה. מה הייחוד שצריך לעשות במקדש? זה להפך יגון והנחה לשמחה. זה הקטורת גם. שזהו בחינת חתונה, בחינת זיווג דקדושה, כדי לברר ולהפוך את היגון והנחה הנאחז באישה לשמחה. אז הוא אומר, קודם כל, בוא נלך קודם פה בעבודה האישית, זה יחסוך לנו חלק מה... יש את החלק הנפשי שבתוכנו. עולה, יורד, שמח, עצוב, מתרגש, נופל, זה בסדר? עכשיו, רובנו לא רוצים לפגוש את החלק הזה. אנחנו רוצים להתקרב להשם עם החלק הזה ומעלה, לא עם החלק העולה יורד. לא בא לנו על זה, מעיק עלינו. אז מי שמנסה לעשות ייחוד עם השם בלי זה, אמת הוא אפשר להבין בכל מיני צורות. בלי לפגוש את הנפש שלו, שיש בה שמחה, אבל יש בה אחיזת יגון והנחה. כי בנפש שלנו יש כל מיני חלקים, החלק העליון יותר, שאין בו נגיעה של יגון והנחה, כי הקליפות לא נחזות בו, זה החלק המהות שלנו אם אתם רוצים, ויש את החלק התחתון, שהוא כל הזמן מושפע ונגוע גם בשמחה וגם ביגון והנחה. אבל יש אחיזה, אפשר שייכנס שם יגון והנחה. כן? והייחוד זה להפך את היגון והנחה לשמחה. לפגוש את החלקים האלה של היגון והנחה שנאחזים בנפש שלנו ולהפך אותם לשמחה. זאת אומרת, בשפה ימימאית, לפגוש את העומס ולהפך אותו לאור. וגם בימים הרבה מאיתנו מתפתים שאנחנו רוצים שלא לפגוש עומס, שלא יהיה. ואם זה בא, זה מעצבן, זה תקלה. אבל באמת אנחנו רוצים להיפטר מזה ועכשיו להידבק ולהיות קרובים בלי לפגוש עומס. אז הוא אומר, זה לא ייחוד. זה לא רק שזה בלתי אפשרי, זה לא, אש אשר לא ציווה אותם השם. אני, זה לא מה שאני ביקשתי, שתהיה בלי. אני ביקשתי שתפגוש את זה ותהפך את זה לאור. זה כל הזמן. הרב שאול אומר, זה לא העבודה להיות בעין, זה להפוך יש לעין. לקחת את כל החלקים האלה, לפגוש אותם, להעז לפגוש אותם, ולהפך אותם ולקרב אותם. והמקום שאתה נדמה לך שרוצים ממך, שלא יהיה לך את החלק הזה, זה נרמז בלא התחתנו ואין יגון והנחה. אתה רוצה בלי זה. עכשיו, זה מאוד פשוט, גם נגיד בחלוקה הדיכוטומית הגסה לגברים ונשים. אוי, זה ועכשיו היא זה וזה זה. תן להיות עם החבר'ה. מה, עכשיו היא מפריעה לי בעבודת השם, היא מפריעה לי בהתקרבות שלי, מפריעה לי בזה. מה, היא עכשיו עולה יורדת, עולה יורדת. מה זה קשור? אני ביקש ממך. ביקשו ממך.
כאילו, האישה משולה לעליות ולמורדות.
עכשיו, למה אני אומר? כי באופן הזוי, באופן מוזר אני מגלה את זה, אני אומר, לא הייתי אומר את זה אם לא הייתי רואה את זה בקבוצות, גם האישה לא רוצה שיהיה לה אישה.
נכון. ברור, כי זה בעצם, מה זה העניין של תרמה את קצרות, כאילו, בדרך כלל לפני המצב שלכם, לא היה את זה.
את מה?
זה כמו, כאילו, אנחנו רוצים רק תור, אנחנו לא רוצים בעצם כאילו תעמל ואת כל הדרך להגיע לו, בכלים, כאילו, בטבע, אז זה בדיוק העניין.
אז אני מוסיף עוד משהו, זה לא רק החושך. עצם הדבר הזה, כן? האישה לא רוצה שיהיה לה אישה.
ברור שלא.
מה, אפשר לסמוך עלייך, כאילו, את כל יום מי יודע איפה את הולכת, כן? בוא תסתדרי על עצמך, נכון? אז, וחלק מהלימוד, אני רואה, מה, זה תקלה? שיש לך, את משתנה ושליות וירידה, זה לא תקלה. זה אותו דבר מה, בעצם, את חוטאת בחטא נדב ואביהו, שאת רוצה כאילו לעשות ייחוד בלי שיהיה בתוכך אישה. אז בטח שגם הוא לא ירצה. כי נדמה לך שזה תקלה. שהחלק הזה של היגון והנחה זה איזה הפרעה. הוא אומר, זה לא הפרעה, זה הייחוד, זה עיקר הייחוד. זה שאתה יודע לעשות ייחוד כשאין לך אישה, זה לא מרשים אף אחד. אבל זה שאתה יכול לפגוש את הנפש שלך עם החלקים, עם הזה, ואתה יכול לפגוש אותה עם כל הזה, ולהפך את היגון והנחה לצמחה, זה הג'וב. המורה שלי, הוא אם כבר אנחנו כאן, המורה שלי אומר הרבה פעמים, גם זה ניכר, גם אשתי אמרת. אחד הקשיים הכי גדולים של הגבר, הוא מתבאס שאשתו לא שמחה. למה את לא שמחה? מה שאתה רוצה, רק תהי שמחה. אז זה התיקון שלו.
שאלה זה לא
שמחה. לא, זה התיקון שלו. זה לא שלך. זה לא שאלה. אתה רוצה שהיא תהיה שמחה. התיקון שלך, זה תביא לשמחה. הוא לא רוצה, הוא רוצה שתהיה שמחה. אני מוכן לשים כסף, אני מוכן לנסוע לכל מקום, איפה לגור, איפה שזה, אבל את הפואנטה פספסנו. תביא לה, אתה שמחה. זה הג'וב שלך. אבל הוא מחכה שתהיה לו אמא שמחה. זה שהוא ישבור את הראש.
שיקשיב לה.
שהוא ישבור את הראש, לא יודע, שהוא ישבור את הראש, כי זה הסכנה, הוא יקשיב לה, הוא יעצוב גם כן. זה הקלקול של הגבר המודרני.
זו הסכנה.
הוא בא, הוא מקשיב, הוא נהיה בבאסה גם כן. ימימה אומרת להם באיזה חלק, נהיה לך מוח של אישה. שמה? כן. כן, זה גם נכון, אני גם מקריא את החלקים האלה, כן? אבל זה לא הבעיה שלו שנאחז בו יגון והנחה, אלא מה השמחה שאת מביאה לו? שאת מסכימה להיות אישה. שאת מסכימה להיות העליות והמורדות האלה, כי שם כל האור. זה שהוא היום, יום שני, יום שלישי, לא קורה כלום. לא זה, זה, לכן אין לו שמחה, כי אין לו אישה. אבל אז זה כל האור. האור הוא בא משם, מלהפך יגון והנחה לשמחה, שם יש התוספת אש.
לא הבנתי. איך החלק, איך כשיש הסכמה של עליות ומורדות, אז יש שמחה בצד.
אני אנסה להסביר חלק מזה, זה וואו, יאללה, בוא נלך לשם. כל האור הזה, זה האור של כמו ילד כזה, זה, הוא מפחד מזה. כי מצד שני זה גם וואו, זה דיכאון, נכון? אבל זה כל האור. זה כל האור, זה החיות של הנפש. זה כל התנועות האלה, הן נקשרות לחיים, והתפקיד שלך ושלך, זה כל אחד, זה לעשות את הבירורים של להסיר את הקליפות שנאחזות בזה, אבל משם כל החיות. כי כל עוצמת החיות של העולם, היא באה מהחלקים הנמוכים, לא מהחלקים הגבוהים. ואז הנקודה שזה מאוד מאיים, גם על האישה, התנודות שלה, וגם על הגבר. אז שניהם עשו הסכמה ידידותית לכלוא אותה. ששניהם שותפים בהסכמה הזאת. שהיא לא, כאילו, היא לא תגזים יותר מדי עם כל ה... שהיא חופשייה, ושהיא עפה על הלב שלה, ושהיא מתמסרת, והלב פתוח, וואו, בא לי איזה... הוא כאילו, לפני שום דבר שנכנס למערכת, יש 7,000 התנגדויות שנבדוק אם זה נגדי או בעדי, ומי יגיד לי ומי ילמד אותי. כן, והיא... זה לא פשוט, זה מהלך הדדי של לשחרר את האישה מכללת והוא ימשול בך. שהכללה הזאת זה שהגבר מפחד מזה, וגם האישה מסכימה להיות בממשלה הזאת ולא להיות משוחררת. זה קשור בדיוק למה שדיברנו קודם. אז כאילו מי יודע מה יהיה? אתם יודעים, אם אני הולכת עם הנשיות שלי, אז אני לא יודעת מה יהיה.
אני לא שמעתי אף פעם שאין מי שמפחד מזה.
אני כן, ואני מלמד כמה אנשים. תקשיבי ללב שלך. את מקשיבה ללב שלך בכל רגע נתון?
קודם כל, אני יודעת שכולם קוראים. אני כן מפריע לי ביום יום, אבל בכללים לא חושבתי שכולם קוראים.
אז יש הרבה, לא יודע כולם, אבל יש הרבה. יש הרבה כאלה שמה מפחיד להקשיב ללב שלנו? אם אתה אומר למישהו, תקשיב ללב שלך, אז יש הרבה סיפורים, אבל באמת מה מפחיד? שהוא בלתי צפוי. מי יודע מה הוא יגיד לי היום? כן? זה הנוקבה.
אז רק אישה אתה?
לא. גם לגבר יש את זה, אבל זה כאילו זה חלק יחד, בהכללה אני אומר, יחסית משני אצלו. צריך לפגוש את זה, אבל זה פחות הוא. זה ואתה לאישה זה העניין שלה. שהיא לא יודעת מה יהיה. מה היום היא תרצה. זה? הוא כאילו, מה זאת אומרת מה היום אני ארצה? עוד, כמו אתמול, ספגטי. כן? אז מה יהיה? אבל זה מפחיד. זה מפחיד גם את האישה וגם את הגבר, מה יהיה אם נקשיב לחלק הזה בתוכנו, שאתה לא יודע מה יהיה ומה הוא רוצה ולנו יתלהב, זה חוסר שליטה. חוסר שליטה, זה מה שזה.
אז כאילו צריך בעצם להגביר את זה?
לשחרר את זה. לתת לזה חופש, הנהגה כן, אבל לתת לזה חופש, זה דבר אחד, כן, ושתיים, כן לעשות ברורים של היגון והנחה שנאחזים שם, כי אתה צריך להכיר שבאותו מקום הזה שהוא כל כך מואר, נאחזים בו העצבויות. ולכן זה שכינה בגלות. השכינה בגלות זה שהחלק הזה של הבן אדם, ובהכללה שהצד הנשי של זה, הוא בגלות, הוא לא משחרר את עצמו, והוא תחת הכבלים של היגון והנחה. כאילו הסימן...
זה כאילו להרפות בקטע של לא ללחץ מזה מצד אחד, אבל ולעשות עבודה, זה לא עושה קשה.
טובה, זה ישר, זה מהר, אנחנו צריכים לסדר את זה. כן? מה העבודה?
להפוך את זה לגודם אחרי
הסימן. את צודקת, יש עבודה, אבל אני אומר, באמת הבעיה שלנו זה לא שאנחנו חושבים שצריך לעבוד, אחד, אין קבלה של זה, שתיים, לא מפחדים להרפות לזה. מי יודע, לא, אז בוא נעבוד. אבל בכל זאת, בוא נסדר את זה קצת. זה לא מסתדר, זה שכינה.
אז בעצם מה שאתה אומר, כאילו, בתזה הראשונה אמרנו שבעצם הם בדיוק היו במקום הזה, לקחו את הצ'אנס, הלכו כאילו עם מה שהבא להם, ואז הם מתו, ובתזה השנייה מתו בגלל שלא היה להם את הדבר הזה. בעצם כמעט אותו דבר.
אני אצטרך לחשוב בבית על זה. כן? ועל כן. בסדר? אז עוד פעם תבינו, להפך את היגון והנחה לשמחה, שזה בחינת חתונה, בחינת זיווג דקדושה. לפגוש את המקום הזה, ולהפך אותו לשמחה, אבל זה לא בגלל שאני שמח, לה אין שמחה, אני אפך אותה לשמחה. זה לא זה. זה אין שמחה אלא אצלה. לה יש שמחה, אני בטטה. עכשיו, אם אני אפגוש את המקום הזה גם של היגון והנחה, הבית שלנו יתהפך לשמחה בגלל האור שלה. לא שאני העגלה המלאה והיא העגלה הריקה, ואני נותן לה שמחה. אז כל שאין לו אישה, שרוי בלא שכינה, בלא שמחה, זה אין לו ברכה. זה אצלה השמחה, לא אצלך שאתה נותן לה. אבל אתה עוזר לה להפך את זה לשמחה, לזה, ולא ליפול ליגון והנחה וזה. אז גם אצלנו, זה בגדול נגיד, זה מוח ולב, אבא ואמא. שהמוח, עכשיו מה קורה? אנשים הפכו את מוח שליט על הלב למוח דיקטטור על הלב. זה לא אותו דבר. המחשבה והמוח כן יכולים לעזור ללב לעשות קצת סדר. הוא נראה לי שעכשיו אתה זה, בוא רגע, כן? אבל הוא מביא את החיות. זה לא שהשכל מביא את החיות. החיות באה מפה. השכל עוזר קצת בענווה. בוא נראה את זה.
הבנתי משהו קטן.
כן.
שמקודם כשאמרת שמקודם שדברנו על זה שהם מתו, ואז כאילו ניסית לצייר את זה שזה לא כזה נורא, אז אמרתי, מה, בטח היה להם ילדים, בטח היה להם משפחה, והם מתו, ומה עכשיו יהיה, וזה וזה, וזה נראה לי נורא ביום שהם מתו. ואז עכשיו שאמרת שהם לא היו נשואים, ושהמוות שלהם היה יכול להיות סוג של מין כזה, פשוט ניתוק מושלם מהקרקע ועלייה כל כולם מעלה כזה, כי הם באמת עשו משהו מאוד מאוד גדול והם עלו, פתאום באמת נראה לי פחות נורא, כי זה באמת היה התוצאה ההגיונית של ההתלהבות הזאת שלהם, פשוט שהם עלו עם זה למעלה, אבל לא היה שום דבר שיחזיק אותם כאן.
נפלא.
וזה מדליק.
אז עכשיו...
זה הופך להיות דבר טוב. אם הם לא היו נשואים, אז המוות זה תוצאה מגניבה של מה שהם עשו.
נכון, כי למה? כי לפי השיטה הזאת, את אומרת, וואלה, ברוך השם, אני לא מקורקע, אני יכול לעוף למעלה. ועל זה רבי נתן אומר, זה אש זרה שלא ציווה אותך השם. שאתה כאילו תופס שהעולם הזה הוא איזה תיק, שאם היית יכול להיפטר ממנו היית אף להשם. הוא אומר לך, אני לא, ביקשתי את זה, אני ביקשתי שתהפך את היגון להנחה לשמחה. לא שאתה תהיה בסתירה שיש את הרוחניות שלי ויש את הילדים שלי. עכשיו, זה מילים פשוטות, כן, להגיד. אבל בפועל, שלא תחיה בסתירה הזאת, זה עבודה של כמה זמן, כן? אבל בסדר, אני איתך, את צודקת, יש משהו נפלא בזה.
זה תוצאה הגיונית, זה כבר לא עונש, זה כבר לא פדיחה. זה כאילו בסדר, זה היה הדרך של החובה, וזה היה התוצאה של הדרך של החובה, זה סבבה.
אז הנה, הנה, בואו תראו. ועל כן נדב ואביהו שפגמו בזה, כי לא רצו לישא אישה. כי היו אנשים גדולים, צדיקים, נוראים וקדושים מאוד. והיו רוצים להיות דבקים בהשם יתברך בשמחה גדולה מאוד תמיד. ולא רצו לצאת לחוץ לפי שהאל היגון והנחה להכניסו לתוך השמחה. לא רצו לצאת לפגוש את היגון והנחה. להכניסו לתוך השמחה, שזהו בחינת המצווה לישא אישה. כי לא רצו להוריד עצמם לשם, להפוך היגון והנחה לשמחה. כן? עכשיו, כל זה, נגיד את זה בענווה, לא יודע, מקווים שאנחנו קולים, אבל גם, אז מה החטא של האישה לפעמים?
שנשאר?
תרד איתי לפה. תרד איתי לבסה. כן. תגרור אותו עם חבלים. כי הוא בסדר.
לא תרד, כאילו אולי הזדהות.
תרד, תרד איתי לבסה. תרד, תרד, תאכל, ותיתן גם לאישה אימה ויוכל. כי מה אכפת לך שהוא לא יוכל? הוא יוכל להוציא אותך. לא, אתה, נראה לך שאני אהיה פה לבד. אתה תאכל ואתה תהיה איתי. זה... בסדר, אז זה משחק כזה, איך עושים שבאמת יש את המפגש הזה, אבל כל העסק הזה באמת עולה למעלה, ובלי הפחד של נדב ואביהו, שאומרים, לא רק כאישה, הוא אומר את זה גם במשל הרוחני, שאתה, מצד אחד אתה פוגש את החלקים הנמוכים שלך, מצד שני אתה לא הופך את זה לחיתות, שאתה שוחה בתוך החלקים הנמוכים שלך, ואתה קורא לזה, זה לא קדושה, אתה סתם טבעת בתוך הסרט הזה. אז זה הגבול הזה בין הדחקה לזה, יש הדחקה, אין לי, ויש את להתחיל לשחות בתוך הכעס והצבויות שלך, ויש לפגוש את זה ולהרים את זה, ותבין שזה עיקר העניין, לשמור על מצב שבו אתה לא חווה את תופעת העומס כתקלה, אלא, או, הנה משהו להעלות, הנה משהו להעלות. זה לא תקלה. בסדר? העומס הוא לא תקלה. הבית שלי הוא לא תקלה. להבדיל, אשתי זה לא תקלה. זה לא מובן מאליו. אתה אומר, זה כאילו נוקצה, אבל זה ככה. כאילו, נכנסתי לך הביתה הזה, עכשיו היא עצובה. בסדר? החוויה הראשונית שלי זה, אוי לא. הוא רוצה לחזור הביתה, הייתי שמחה. מה לעשות? נכנס, היה לה בסוף. כאילו, זה העניין. זה העניין?
זה למשל אין אור בלי כלים?
זה אותו עניין, כן. הוא מסביר במשמעות של אתה רוצה בלי כלים, אבל זה הכלים. מה זה הכלי? זה, או, נגיד ככה, אני פוגש בתוכי חיסרון. החיסרון זה מהמקום של החיסרון שהולך לרדת לי שפע חדש לעולם. זה נקודת הייחוד. שעכשיו עולה לי, בסדר, איזה חיסרון חדש שאני לא מכיר, או עוד פעם עלה משהו שאני כן מכיר, זה עליית מים נוקבים. עליית מים נוקבים זה אין דרך אחרת לקבל שפע חדש בחיים שלך מאשר לפגוש חיסרון שלך.
הרבה פעמים אני מרגישה הפוך, כאילו שאני פוגשת חיסרון, אבל זה לא גורם לאיזשהו משהו טוב, רק כל פעם זה פוגש אותי שוב החיסרון הזה.
לכן נדב ואביהו לא רוצים את זה.
אבל לא רגיש את השפע.
לא, התוצאה שאתה אומר, היא לא... כאילו יש...
עכשיו צריך ללמוד איך זה יקרה. אחת הסיבות שזה לא קורה, כי אני מבואסת שזה פה. זאת אחת הסיבות. אני לא רוצה את זה, אני רוצה שזה יעוף. אבל אם אני אסכים שזה פה כדי להעלות את זה, למשל, להפוך חיסרון לתפילה. פשוט זה המצב הזה, זה קשור לאותו עניין, זה להיות חסרוניים, זה לא לדעת מה לעשות עם החיסרון הזה. כאילו עד שהסתדרתי, פתאום בא לי זה. מה אני עושה עם זה עכשיו?
להיות חסרוני
זה בסדר? זה מעולה. זה עליית מים נוקבים. אז עכשיו אני, אוי, חיסרון. מה אני עושה עם זה? לא יודעת. ריבונו שלנו, לא יודעת מה לעשות. תפילה, מים נוקבין, שפע. בסדר, אני לא רוצה עכשיו איזה, לא רוצה, תן לי להיות, אני באתי עכשיו לאורות שלי, מה אתה מפריע לי עכשיו עם תפילות? תפילה זה כל פעם עליית מן, להעלות חיסרון ולקבל שפע חדש. אז יש לך משהו חדש להתפלל עליו. באופן טבעי, אני אומר, גם אני, באופן טבעי אנחנו מעדיפים להיות במצב של השפע, לא במצב של העליית מן. אבל הוא אומר שככל שאתה עולה במדרגות, זה הרבה שלג, זה שאתה מתחיל... לקבל על עצמך שזה המקום היותר חשוב. כשבא האומס, לא כשהוא הולך. האומס. כשבא החיסרון שלי, זה אני אומר, או, שתבח שמו, אני זוכה להעלות חיסרון. זוכה להעלות חיסרון, יש לי תפילה חדשה.
חזקת
בסיפורים.
טוב, אני לא
התפורים.
אה, כן? קיבלתי עורד בפורים.
קיבלתי עורד בפורים.
מה הנפילה, סכים?
אולי בהתרסקות
של... היית את המן,
היית את המן, לגמרי. אז אני אומר, לא רצו להוריד עצמם לשם, אתם רואים את זה? זה לא, כל אחד מאיתנו, גם אני, כל אחד, הוא לא רוצה לרדת לשם עכשיו. מה יקרה עכשיו? עזוב, תלך מפה, למה אתה באת?
כן?
אבל פגמו בזה, כי אין שלמות הקדושה והשמחה, כי אם על ידי זה די כך. רק על ידי זה יש שלמות הקדושה והשמחה, שאתה פוגש את זה ומרים את זה. זהו, זה כל המשחק. ועכשיו לפחות אנחנו יכולים להתנחם שגם נדב ואביהו לא התחשק להם על זה, לפי זה.
מה?
טוב, לימוד ארוך, אבל בתור התחלה אני אומר, הכי פשוט, תהפכי את זה לתפילה.
כאילו תפילה זו?
תפילה.
תפילה הכוונה ברמה שלא...
כי הרבה פעמים זה מאבק, זה לא תפילה. אני לא רוצה שזה יהיה פה. אני מסכימה להיות שליחה להעלות לך את זה כתפילה.
למעלה תחזיר את זה לשם.
אני שבורה, אני חסרת אונים, אני דואגת, ריבונו של עולם תעזור לי. זהו, להסכים להיות במצב הזה. לא לחכות, אוקיי, אין ברירה, אני אתפלל, כי עוד שנייה אני אהיה בזה.
יש משהו בקבלה שאתה יש לך.
זהו.
כמו שקט, אז אם את מקבלת את זה.
ועל כן נענשו על ידי הקטורת, כי עליית הקדושה של הקטורת אי אפשר, כי מישהו נשוי. שעל ידי זה יש לו כוח להעלות הקדושה ממקי הקליפות ולברר היגון והנחה לשמחה, שזה בחינת מצוות נישואין, בחינת קטורת ישמח לב. ועל כן נענשו במיטה, כי היגון והנחה הוא סיטרא דמותא. כי על המת רחמנא ליצלן מתאבלים ומתמרמרים ביגון והנחה רחמנא ליצלן. ומחמת שלא היו נשואים ולא זכו להפוך היגון והנחה לשמחה, על כן התאחזה בהם המיטה. הנמשכת משם, בעת שנכנסו להתיר קטורת. הפוך על הפוך. כן, אתה לא עושה לך לעבודה להפך את היגון והנחה לשמחה, אז כשאתה תפגוש את זה, זה יפיל אותך.
כאילו בעצם זה התפקיד שלהם, בתור כהנים, זה לקחת.
כאילו מי צריך את הבני ישראל שבאים לי לבית מקדש? אני בבית המקדש, יש לי שכינה, אני בטהרה. מה אני צריך את הבועסים האלה נכנסים לי כל יום בשער? אתה יודע מה אני אומר? למי יש כוח? הוא עם הצרות שלה, הוא רבים איזה, הוא איזה... תלכו, היה לנו נחמד, אתמול עשינו חפלה של כהנים, היה פה אורות אינסוף. מי אני צריך את הכאב ראש הזה עכשיו?
יוהרה יש פה גם.
זה לא יוהרה, זה אפשר להבין את זה. צריך רחמנות להבין את זה. כמה זה באמת, למי יש חשק לפגוש את היגון והנחה? שאז צריכים גם כן לעשות בחינה זאת, להעלות היגון והנחה להופכה לשמחה. אבל הם לא היה להם כוח לזה, בגין דה לא התנסיבו. אז גם כן, למה הוא לא מסוגל? כי הוא לא חי משם. אז הוא אף פעם לא לומד. הוא לא יודע, מתי אתה פגשת להפוך יגון והנחה לשמחה? ישבת עם החבר'ה, שתית בירה. אז אתה לא יכול לעשות את העבודה של הכהנים. אתה לא חיית חיים אמיתיים. על כן אין שום דייקה על ידי זה. כי כשרוצים לברר הקדושה מעמקי הקליפות, ואין לו כוח לזה מחמת שפגם בזה, על כן הם מתגרים ומתגברים חס ושלום. כשיום אחד אתה אומר פתאום, מתוך זה שאתה ממש לא מורגל בזה, אתה אומר אני אלך לעזור לאיזה מישהו שהוא שבוי בזה, אתה טיפול, אתה לא מורגל במפגש עם זה בכלל. אתה רוב הזמן לא רוצה לפגוש את זה, ואז פתאום אתה רוצה לעשות איזה תיקון מעמקי הקליפות. אתה לא יכול, אתה צריך באופן סיסטמטי בחיים שלך להסכים לפגוש את המקום הזה, להעלות את זה וזה, ואז לאט לאט, אולי ישלחו לך מקומות שאתה יותר מסוגל לעבוד איתם וזה וזה. על כן נענשו במיטה על ידי הקטורת, כי לא היה להם כוח להפוך את היגון והנחה לשמחה בגין דלא התנסיבו, ועל כן נסתלקו על ידי זה. טוב. לא יודע, היום אנחנו בשיעור סדנת זוגיות. נגיד קצת על השיעורים של הגברים, שלא נגיד רק על השיעורים של הנשים. השיעור של הגבר זה שהוא מבועת גם מהחלק הנקבי בתוכו. אז אם הוא יעשה לעצמו הרגל לעשות עבודה נכונה עם החלק הנקבי בתוכו, לא ליפול אליו, אבל גם לא לדחיק אותו וזה, אז זה גם ייתן לו את הפתח איך לא לפחד מהשחרור של האור של האישה בבית. כן? שזה לא יאיים עליו, והוא יבין שיש בזה הרבה אור בשבילו. הוא יבין שאת עיקר האור שלו הוא מקבל מזה. זה אותו דבר, כמו אם אתה לא מכיר את החלק הזה בתוכך, כשהיא תביא לך פתאום איזה יגון והנחה, אתה לא תדע מה לעשות עם זה. אבל אם אתה יודע מה לעשות עם היגונות והנחות שלך, אז שתפגוש את זה משם, יש לך איזה כלי, משהו לעשות. אבל...
כן. וגם אישה יש לה את הצד הגברי בתוכה. נכון. אנחנו יכולות לשמח את עצמנו.
כן.
איך?
באותן שיטות שהגבר משמח את עצמו. זה פשוט יותר מובהק לאישה החלק הנשי שבה, אבל ודאי זה החלק הזה של מידת רוחק שעושה קצת סדר, שלא אף עם כל, עכשיו נעלבתי, אני אף על זה לשבוע. אז כן, זה לימוד. איך עושים את הבירור הזה, ואיך גם אני מהפכת יגון לבנה לך לשמחה. אבל התנועה של תפילה, התנועה של להיות ככה, היא פשוט הרבה יותר נוחה באופן לרוב אנשים מאשר לגבר. אז זה הולך הרבה יותר פשוט, זה יותר מובן, כאילו, זה. תזוז אותי, אני פה, מה זה? כן. אז, אבל אם היא מרשה לעצמה לפגוש את המקום הזה, אז זה נותן לה הרבה יותר נחת עם כל התהפוכות, כי היא מרשה לפגוש את האור הזה של התפילה, של להיות לא יודעת, של להיות באמונה ולא בידיעה, כל זה. טוב, הילד חן, שעצרנו. מה? יש לנו פה פיוטון חדש לקבל ממנו השראה.
פיוטון ריינבו.
על יודעת, על יתה ומורידתה של השכינה, יש ספר כזה שמישהי כתבה, תרגום בין ימינו לתורת הארי, על עליית וירידת השכינה והמלכות.
רגע, גם השיר נתראה. חיילים.